רק הערה, לא שאני רוצה לדבר, אבל רק הערה שכאילו בן המקדש, תראו שם והייתה פתיחת השם על דרך חסדי דוד. שם תוקף הגבורה, הגבורות. שרק זה עצם החסד הנבחר. נראה לי שמי שרוצה לומר פה שבעצם, נכון שבעצם המושג חסדי דוד, נכון שאיתו דוד פתח, איתו שלמה פתח את ה... אמרתי, ראי שקוף פי חטא, אנחנו פנקסים, פנקסים, אז קוף פי חטא, אז הוא אומר, כן, הוא בנה המקדש, והייתה פתיחת השערים על דרך חסדי דוד, הפסקה שלנו פנקסים, כן, הוא קוף פי חטא, שם עשו כתוב, כן, הוא בנה המקדש, והייתה פתיחת השערים על דרך חסדי דוד, שהם תוקף הגבורות, זאת אומרת, חסדי דוד זה לא חסד, אלא זה בעצם תוקף הגבורות, שרק זה עצם החסד הנבחר, מה שחשוב פה זה המשפט שרק זהו חסד הנבחר. וכן שם וכן שם ליוו להם חסדי דוד. מה זה? שם ליווי. לא יודע, מה פשט? פשט שזה נקרא חסדי דוד. שרק זהו עצם החסד הנבחר. מה שחשוב, אני רק יצא לראות את זה בגלל מה שכתוב פה. זאת אומרת, לגבורות קוראים בעצם חסדי דוד, לא? זה מה שמוצא אותך, כן? שם תוקף הגבורות, שרק זה עצם החסד הנבחר. כן, שם ליווי, לא יודע איך לקרוא את זה, ליווי להם, מתלווה להם, לא? כאילו כינוי להם, לא? שם שמתלווה להם זה חסדי דוד. לא, כל זה אמרתי רק בגלל הנקודה שרציתי רק מה שדיברנו בקובץ ב' סמך ד' על האידיאלית המוסרית שבסדר, רק בשביל זה שמדבר פה על חסד ולכאורה אנחנו מדברים על גבורה או שזה גבורה או שזה חסד אלא זה חסד, אבל בעצם זה גבורה נכון, זה משהו צפי נכון, פילת תור זה עמוד חבב חבזיים. קובץ ב' זה סמך זיים. כן, אבל זה לא כך, אני פשוט רק רוצה לסכם את זה, בסדר? הסיכום הוא כזה, שיש, שאנשים, יש להם את התחושה, נכון? יש להם את התחושה שעולם זה עולם חסד. עולם חסד, עולם ש... לא, לא עולם חסד, צריכה. תחושה שהעולם הזה עולם, עולם ש... שאפשר ליהנות ממנו. נגיד ככה, צריך לחיות אותו וליהנות ממנו, נכון? אולי אפשר אפילו גם קצת לבעוט בו. אמרנו את אולי את הדימוי הזה של ילד קטן שמרגיש, קצת, הייתי מגיע, ילד מפונק, שמרגיש שאוהבים אותו, אז הוא גם יכול גם... לבעוט, הוא גם יכול אולי לגרור את ההורים שלו למין הרפתקה כדי לבחון עד כמה, הם אוהבים אותו. זאת התחושה. עכשיו, התחושה הזאת, אומר הרב, שהיא צודקת כאן שהיא בעצם תחושה שחשה בעומק שלה את, 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 את עומק החסד. ומהו עומק החסד? מה עומק החסד שהתכונה הזאת... מידע עליה, וזה מה שהוא מסביר פה, שמה שהיה בית המקדש, נכון, שאתה נותן, זה כאילו המעולה שבצדקות, אתה נותן, אתה לא יודע למי אתה נותן. וגם זה שנותן, לא יודע, חשוב, גם זה שנותן, גם לא, לא יודע ממי הוא נותן, לא? זה גם כן, נכון, נוטלה ולא יודע מי נוטלה. אז זאת אומרת ש... לא יודע אם זו המילה אכול ושתור. אכול ושתור כמחה נמות זה אולי קצת ביטוי פסימי. כאן זו תחושה חיובית, לא? שהחיים הם, אפשר לרגום ימים. כן, החיים זה מין משקה כזה, זה הביטוי של כל הגימה וגימה של החיים, של החיים, לה בנועם השם. זו תחושה שיכולה להיות אצל, יכולה להיות תחושה שנמצאת במין האנושי. גם כן, זה דבר שפעמים אותו הרבה פעמים, שככל שהדבר הוא יותר אוניברסלי, יותר כללי, יותר כללי, יותר אוניברסלי, ומילא גם יותר נמצא אצל כולם, נכון? כלומר, הדברים היותר עמוקים ויותר עליונים, כמו למשל, גם כי הנושא הזה של ה... איך מבינים את המשפט הזה, כן להשתמש מתנת חינם, לא להשתמש מתנת חינם. הנקודה הזאת היא אחד הדברים הכי פשוטים שיש באנושות, שלא ליהנות מתנת חינם, נכון? אלא לעבוד, לעבוד, להתאמץ. אז זה קשור לגמרי, זה הכל סביב הנקודה הזאת. כן ליהנות, לא ליהנות, כן לקבל מתנת חינם, לא לקבל מתנת חינם, אבל התחושה האנושית היא ש... הנהנה מגיע כפו, זה מגיע לו, מגיע לו במשפט, לא מגיע לו בחינם. זהו, אבל כאן זה קצת הפוך, כאן זה משמע שאדם, משמע שאדם, הנה, יש לפניו חיים, והוא לוגם אותם ונהנה מהם, נכון? ונהנה מהם גם אם, כן, נהנה מהם, גם אם לא יודע מי נתן לו, בעצם הקדוש הוא זוכה לא משנה, אנחנו יוצאים פה. ולנכון, וגם לא, כן, אולי אפילו גם אפשר גם לבזות אותו, אבל כל יד שלה של הבעל פאור זה שמרזים אותו, כן, של גידוף, כן, זאת אומרת, כן. אבל זהו, שוב פעם, אז הרשעים לוקחים את זה לכיוון, אז אני אגיד, הילדותיות או הרשעות לוקחת את זה לכיוון הזה של נענתנות אותי, אבל הצדקות לוקחת את זה, וזה הנקודה של, זה הנקודה של משה. שמשה נקבר דווקא מול בעל פאור, אנחנו אומרים, היא בעצם לוקחת את הנקודה הזאת למה שאנחנו דיברנו עליה, וזה שהעולם הזה הוא עולם עולם של שהוא שלם וראוי, הקדוש הוא נותן בלי גבול, בלי גבול, נותן ללא גבולות. זה הכוונה היא כאן, שהוא נותן ולא יודע מי הוא נותן. זאת אומרת, הוא לא בודק את האנשים מי הם. הוא יכול לבדוק, אני רוצה רק לצדיקים, רק לקדושים. הוא לא, הוא נותן ולא יודע מי הוא נותן. וגם עד כדי כך שגם זה שלוקח, הוא לא צריך לדעת, הוא יכול איתו, אני לא יודע למי נותן, שכולם ידעו שזה בא ממני. גם זה לא, נכון? זאת אומרת, גם זה לא, הוא גם לא צריך להגיע למצב כזה, הוא גם לא צריך להגיע למצב כזה שאנשים ידעו שזה שלו. שוב, עד כדי כך שאפשר לחרף אותו. שוב, אבל מבחינת איך צדיק, איך צריך לקחת את המציאות הזאת, המציאות היא שכזה שהוא נותן, שוב, בעצם נותן מתנת חינם, נכון? הקיום של העולם הוא חינם, הקיום של העולם הוא לא נקנה בחסד, הוא לא נקנה בעמל, בעבודה, אלא כזה שהוא נותן, כזה שהוא מקיים את העולם, נותן את העולם, מקיים את העולם, והוא נותן את העולם, מקיים את העולם, וזה, כן, זה לא משנה בכלל, שוב, זה גם לא משנה בכלל אם אדם הוא צדיק או לא צדיק, נכון? לא משנה, שוב, הוא נותן את העולם, הוא רוצה, כן, הוא רוצה שהעולם יקיים, הוא רוצה שהעולם יתקיים, וזה נקרא, זה נקרא שכזה שהוא ברא את העולם, מה שכתב פה, עוד דבר אחד, זה לא נקודה אחת, זה לא זה שהוא נותן את העולם, לא כך אכפת לו מה, אלא הוא נותן את העולם, כאילו הוא נותן את עצמו, נכון? הוא נותן את עצמו, זה מתנת חינם שיש פה, כאילו שהוא, כן, פה הרב לא כך אומר את זה, אבל דוגמה ונותן בכיס, ואתה משמע, אנוכי השם לוקח, זה שהוא נותן את עצמו. וזה הכוונה שהעולם, עולם של מידה, זה הפשט של עולם שהוא ראוי. כן, הוא ראוי, כן, הוא ראוי, כן, שיש שלם ראוי לכל טוב, שלם ראוי לכל טוב. כן, וזה מתנת חינם. בין אם אדם מבין, בין אדם לא מבין, זה בין אדם כבר, שוב, מה שצדיק עושה, הוא לוקח את המתנת חינם הזאת, לוקח את העולם כמו שהוא נותן אותו ושפך אותו ומנצל אותו, הוא מנצל אותו, משתמש בו במובן החיובי, זאת אומרת הוא לוקח את התכונות, את הכוחות שיש בעולם ומשתמש בהם להיות דומה לקדוש ברוך הוא, להיות דומה למה שזה מלכות, הקדוש ברוך הוא נותן את עצמו, נותן את מלכותו, וצדיק לוקח אותו ומשתמש בשביל הדבר הזה. אז אז יוצא, ואז יוצא אולי שזה הפשט, שככה שווים את המשפט השני, מה שאומר פה הרב, שמה, שעל פי מידת המשפט ירואים ולא יבושו ככתב מתנת חינם. שאפשר, אני יכול להבין את זה במובן הזה שהוא האיש הזה הוא קדוש. וכיוון שהוא קדוש, אז זה מגיע לו. הוא קנה את זה, הוא צדיק. כיוון שהוא קנה את זה והוא צדיק, אז הוא לא מקבל מתנת חינם. הוא לעולם לא ייקח מתנת חינם. אבל אפשר פשוט אחרת להסביר את זה שמה, שעל פי מידת המשפט יהיה ראוי, ואז הכוונה היא שהוא לא יבוש, הוא לא יבוש כשהוא לוקח מתנת חינם. חייבים לקחת מתנת חינם, שכל המציאות היא מתנת חינם. אבל אם הוא הולך בפי מידת המשפט, אז הוא לא צריך להתבייש בזה. הוא צריך להתבייש שהוא לא לוקח את זה על פי מידת המשפט. ושאז בעצם הוא כאילו לוגם את, כאילו לוגם את החיים, לוגם את המציאות, אבל בצורה מובטת, בצורה נכון. אז יוצא שהבושה היא הניצול לרעה, בעצם היא הניצול לרעה של המציאות, כן? הניצול לרעה של המציאות, כן, של המציאות. לעומת זאת, אם הוא הולך לפי המשפט, אז הוא לא מצליח להתבייש, מכיוון שהוא לוקח את המתנת חינם הזאת וחושף את המשמעויות הפנימיות שלו. כך אמרנו שאולי זה הפשט שרבי חנין מנדוסה ניזון בזרוע. הכוונה היא שבעצם מה פירוש שזה מגיע לו? זה לא שזה מגיע לו, אלא כך ראינו את זה בנכון באות הקודש, שהוא פשוט לוקח, ניזון בזרוע, הכוונה ניזון בזרוע כמסתם, קצת הפשט הוא שוב הוא ראוי לזה, נכון? הוא קנה את זה, והוא לא מקבל חסד חינם מהקדוש ברוך הוא. אבל אם אנחנו הולכים במהלך שעשינו אותו, קורה כאן שהוא בעצם לוקח את המתנה שלו שהוא נותן, ומשתמש בה לא בשביל עצמו, אלא בשביל, כן, לא בשביל ההנאה שלו הקטנה, אלא בשביל לממש את העולם הזה, כן, לממש אותו, לתת לו, נכון, ואז מה יוצא? ואז יוצא שהעיקרון הזה שהוא דומה לקדוש, נכון, מה שראינו באורות הקודש, שהוא הנשמות, הנשמות הרצרות, הוא מגדל את העולם, מעמיק את העולם, בורא, כאילו בורא את העולם, נכון? זה הפשט שניזון בזרוע. ניזון בזרוע, כנראה כאן שהוא באמת ניזון מכאן שהוא מייצר מציאות, נכון? הוא מייצר את התהליכים. טוב, זה בערך הסיכום של הדברים שדיברנו, שמה שדיברנו פה על הסעיף הזה. מה שחשוב להגיע, וזו הנקודה שמה שאומר פה הרב, שיש אנשים שכאילו לא יכולים לעמוד במידה הזאת, ואז הם לוקחים את זה למקום אחר. אז פה רציתי לעשות איזשהו מהלך שהוא קצת מסובך, אבל קשור גם כן לדעתי ממש לכל הנושא של 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 ראש השנה. ראש השנה הוא קשור לכל נושא של מידת, שקדוש, מה זה מידת הדין? מה פשוט קדוש בריאת עולם מידת הדין ולא במידת לא מידת החסד, רק כאן שעולם ראוי להיות. זהו, אז כאן רב אומר, אפשר להתחיל פה את זה כך. אז קודם כל זה הופיע בקדת יצחק. בקדת יצחק, בקדת יצחק, אמרנו, קדת יצחק קשורה לראש השנה, זה ברור. כן, אבל אולי כדי להתחיל את זה, אז להתחיל את כל מה שכתוב פה, אז יש פה בהובלת ראייה, עקדת יצחק, אז אפשר להבין מהרב, מה זה, אם אתה לוקח את זה כמו שצריך, או לא לוקח את זה כמו שצריך. מכאן שכן, כאן הרב הסביר את זה, אם אתה לוקח את זה כמו שצריך, או לא לוקח את זה כמו שצריך. אבל נראה לי שיש לנו קמפים כסים רכים, יש לנו רק אחד? יש עוד שלושה? אולי כדאי לצלם את זה רגע אחד? יש עוד שיהיה עוד איזה שתיים? מה? עין בית. אז יש סעיף 37, כן. אי בית אין גימל. זה קשור מאוד לעקדה, תראו, זה קשור מאוד לכל נושא של מידת הדין. אני פשוט צריך להבין מה פירוש הדבר שיש אנשים שלא לוקחים את זה. ככה משהו קשש, שקדוש הוא כאילו אומר, היום אנשים לא אוכלים ללכת בדרך הזאת, ולכן זה צריך להיות כהה. אז מה זה אומר? האמת, טוב, האמת היא שקצת, קצת זה מופיע בתוך הפסקה עצמה, שהוא מסביר את זה. מה זה, מה זה הכוונה כאן שהם לא לוקחים את זה כמו שצריך? לא לוקחים את זה כמו שצריך, אז הוא אומר שזה... והמכשיר הזה בזמן המעשה הוא עדין, אבל מי שאפשר לסובלן זאת תפתן שילכו בכוח גדול לפי מידת המשפט יורים ולא משהו. זהו, אז זה דיברנו. אז יוצא שאם אתה בא ברמה הגבוהה אתה יכול להשתמש בזה, ואז מה? ואז אתה הולך על פי מידת המשפט והוא לא מתבייש שלוקח אותה תחילה. אבל הוא אומר כך, והנה לכל הנהגה יש תכלית ומכשיר, לא תכלית, כן? תכלית ומכשיר. תכלית זה מה אני רוצה להגיע, נכון? המכשיר זה מה שאמצעי לדבר. אבל מתוך ההקשר של ההמשך פה, זה לא, לא דווקא מכשיר שזה דבר שכאילו אמצעי ואחרי זה, זה נעלם, נכון? שבאופן כך צריך להבין את המושג מכשיר ותכלית. אני כאילו מכין את עצמי לקראת מטרה, בסוף נגיע למטרה. אלא מכשיר זה יותר דבר שיכול שיהיה תמיד קיים, ככה משהו מתוך המשך. שתמיד יהיה, המכשיר תמיד יהיה. אומר, אם זה מכשיר רע, אז כשתבוא תחליט, אז עדיף שהוא יעדר. רואי שכשתבוא תחליט שיעדר, לא יכנס, לא יכנס במספר, נכון? למה שזה, אפילו כל אדם, קרא לו איזה קטסטרופה, איזה אסון, משהו כזה, או סתם חולשה, או סתם מעשה רע שקרה לו, וזה עורר אותו להמון דברים טובים שחזרה בתשובה. בסדר, כשמגיע למטרה הזו, עדיף שכבר לא יהיה, נכון? לפעמים יש סבר שעובר על, על עם ועל חברה ועל בן אדם, אז בסדר, זה עורר אותו כל מיני דברים, אבל בסופו של דבר עדיף שזה לא יהיה, נכון? עדיף שזה לא יהיה. אבל אם זה, אבל אם התכלית, אבל אם המכשיר הוא, הוא טוב, אז הוא חייב להיות. וזה קשור שוב, כל מה שדיברנו על המושג, אז דיברנו, כן, שאם יוצא רוצה שהיצירה שלו תהיה מקורית, אז הוא חייב להכין את המקום למקוריות הזאת. הוא חייב כל זה לשמור על, על, על האותנטיות של המקום. אם הוא לא ישמור על האותנטיות של המקום, אז בעצם היצירה נפגמת, כן? נכון? אתה צריך... אז זה בעצם המכשיר. המכשיר זה, זה לאפשר לתוכן להופיע בצורה כזאת, שתמיד תמיד התוכן ישמר ב... בתואר שלו, בניקיון שלו, בגודל שלו, במקוריות שלו. יוצר גדול, יוצר גדול, היצירה היא שלו, היא בתוכו. נכון? וזה שהיצירה היא בתוכו והיא שלו, זה בעצם מה שנותן ערך לדבר. אז זה המכשיר שכתוב פה. כן? אז זה המכשיר שכתוב פה. אז הוא אומר פה, והנה, לכל דבר הנהגה יש תכלית ומכשיר, אלא תכלית. ותכלית כוח אחד בגילוי לנו, כמונה כאן שזה בסופו של עזייה דיונים, ומכשיר כוח אחר ונקרא מצלנו, זה נקרא מצלנו, אין שתי ידיים. עכשיו התכלית ודאי הוא שפע טוב, זה התוכן שיש פה, זה היצירה שאותה אני רוצה לנסוך. המכשיר זה בעצם, זה בעצם הכלי, נכון, הכלי שאמור להכין את הדבר. זה לא חייב להיות שזה אמצעי. והמכשיר הזה וזה הנעשה הוא עדין. זהו, כאן רב הסביר מה זה. פחד העונש ויראה שהיא תחילת הכניסה לדרכי השם ידרך, נכון? אז רואים, רואים שהמכשיר לדבר, מה זה המכשיר? המכשיר זה, הוא בעצם מסביר מה זה מידת הדין, לא? שמידת הדין בתור הכשרה, בתור הכשרה נמוכה, בתור הכשרה נמוכה זה עונש, זה עונש ויראה. זאת אומרת, העונש והיראה, העונש והיראה בעצם מכשירים אותנו ומכינים אותנו לעשות רצון השם, פחדים מעונש, פחדים מכל. אז אפשר להבין שככה הוא רוצה להגיד שזה בעצם המושג מידת הדין כשהיא כהה. מידת הדין כשהיא כהה, הכוונה היא כאן שהקדוש הוא שפחדים מעונש. הוא אומר, כאן שעולם אינו יכול לקבל קים גבוהות מתוקות על ידי מכשיר. אז זאת אומרת שמה? שבני אדם חיים את העולם הזה בצורה, על ידי הנישה. על ידי הנישה, על ידי, על ידי, נכון? פחד, יראה. זה את המושג מדת הדין, לא? מדת הדין זה שם מפחד. ראש השנה זה יום של חרדה, כמו פחד כזה. אימת הדין, כן, הרת עולם, כן, כולם עוברים כזה שהוא בודה. כן, כמו רבנת. דיברנו על זה, שיכולה זה, זה פלא גדול, שבכל העולם כולו, יום של הכתרת מלך, זה יום שמחה. אחרי זה יעשה חשבון עם אנשים. הוא יעשה חשבון עם אנשים, כן, אבל יום הכתרה שלו, זה הכי, הכי שמח, כן, ומחוץ של, של הקדוש, ומחוץ של הבני אדם, עם דבר זה. איזה מין דבר זה. אלא בסדר, כפי זה יוצא, שזה לא ראש השנה באמת. ראש השנה באמת הוא לא יום של חרדה ואימת דין, במובן הזה שעונש. אלא אולי זה חרדה ואימת דין, אבל במובן אחר לגמרי. במובן של איזשהו, אולי רוממות גדולה, כאמירת הוד גדול, כן, ואחד יצחק, נכון? איזשהו, אדם עומד בפני מעמקים ואושר גדול. טוב, זהו. אז כך עכשיו עם קצת את המושג, מה זה יד קאה ומה זה יד שהיא לא קאה. היד הקאה אומרת, אוי לך, יש דין ויש דיין. יש דיין ויש דין. נכון, יש פה מערכת משפט. ובסופו של דבר, כל דבר אדם נענש. וזה דוחף את האדם לבוא השם. וזה, שוב פעם, זה העניין של השנה. זה כאילו משמעות של המלכתו של הקדוש ברוך הוא. זה היד הקאה. היד המלאה, שאליה צריך לשקוק, זה נכון, זה כך אומר הרב, והמשך אומר שלזה צריך לראות על התשוקה. התשוקה לזה, וזה קשור לברכת המזון, על היין, זה נדבר על זה בהמשך. נדבר על זה בהמשך, מה זה ברכת המזון על היין, אבל מה זה הקוס הזאת שאנחנו מדברים עליה. לא, אומרת, אז רואים שצריך שיהיה אדם תשוקה ושקיקה אל התופעה הזאת. אז בעצם התשוקה ושקיקה לראש השנה צריכה להיות, שהעולם להבין זה מה הפירוש של הדבר שלנו נברא מדת הדין. שהדבר שהוא בעצם נותן, שלא על פי, היום השנה לא הולך על פי משפט, לא הולך על פי, לא נמדד, כזה שהוא נותן את עצמו, נותן את עצמו בצורה של נתנת חינם. זהו, אז זה הוא מסביר פה. בעקדת יצחק, בעמודים צדיק זין, צדיק ח', הוא מדבר על זה. הוא מדבר על זה, על ההבדל בין כעס לרחמים, אבל זה נראה את זה קצת, נשאיר את זה קצת יותר מוכר. וכאן, כרגע, מה שרצינו רק להסביר, זה מעין מבוא לעקדת יצחק, וזה קשור למה שהרב מסביר, כמו שקבע שאברהם אבינו את חכמיו. כן? את הסעיף הזה, את הפרק הזה, הרב מסביר מאוד באריכות גדולה, בעמוד ע"ג, סעיף 37. כן? אז בסדר, אז נראה את זה. כאן זה מוסבר באריכות. אומר ככה, הכל מובן רק מצד... מה? אני לא שומע, מה?
קשור לפסקה 1 פה בעמוד ע"ג.
טוב, קשור להמון דברים, בסדר, נכון, קשור להמון ג' בסדר, חסרים לך, זהו, ניכנס לזה עכשיו. אתה צודק. אז הוא כך אומר, הכל מובן רק מצד אור אינסוף. הוא מסביר, חלק איננו מובן כל עיקר. זאת אומרת, ברור, זה היסוד של הדבר שנקרא הבנה. שאני לא רואה את הדברים קטועים, מפורקים, אני תופס את הדברים בצורה של אחדות, בצורה של... של שלמות, של הרמוניה. זה העניין של הבנה. זה העניין של, כן, אפשר להגיד של שכל, ברור, זה העניין של שכל, זה העניין של מדע. אבל לא רק של השכל והמדע. זה העניין של האדם, נכון? שהוא רוצה להבין את המציאות, כנראה כשהוא רוצה להבין את המכלול של הדברים. והעיקרון הוא שתמיד כשאני מסתכל על הנקודה החלקית ופרטית, שוב, בוודאי בשכל זה הנקודה החשובה ביותר, אבל גם בעולם הרגשי שלי זה ככה, אז מילא זה לא, מילא אני לא מבין מה יש פה, נכון? הדברים לא מובנים, לא, אין להם משמעות. זה מה שחלק לא מובן, כל עיקר. כי דווקא הכל. עכשיו אומר פה הרב ככה, הדבר הוא, ההפך מידעת ההמונית, לא זה שאני צריך להבין את הכל. כשאני צריך להבין את הכל, זה ברור שזה ככה, אלא זה שהכל מובן כמצד אור אינסוף, זה הנקודה העיקרית, שזה הפוך לדעה המונית. כן, המונית, אם אתם זוכרים, עכשיו מדבר, ויש כמה קודם עכשיו מדבר על עולם העילילי, אז רב אומר שעולם העילילי זקוק להמוניות, משהו כזה. בכל, איפה ראינו את זה? ראינו את זה בגן כאילו ציון, נכון, שם על הזה, על החלולים, נכון? שם אומר שעבודה זרה היא חלולה. עכשיו הרב משתמש בזה שהיא משתמש תמיד לשפה של המון. אז גם כן, אז מה שרוצה להגיד פה זה שהמון בעצם הוא לא מבין את זה. מה פרש לא מבין? זה מה שהיה מסביר פה. שמה זה, מה הדעה המונית אומרת? שסוברת שיין הכלל של אין סוף הוא בלתי מובן. כן? וזה משהו מופשט מאוד, עליון מאוד, נשגב מאוד, נכון? מה זה קשור לחיים? החיים בנויים בצורה, החיים בנויים בצורה כזאת שמה שמובן לי זה משהו קונקרטי, משהו פרקטי, כן, משהו מעשי. זה הדבר מובנים. נגיד אם אנחנו רוצים לתאר את זה בצורה יותר עמוקה, איך שנגיד העולם העילילי תפס את זה, אז האומנות, העושר של הרגש, של הדמיון, אנחנו רואים את זה, זה הדבר שממלא את הבן אדם. מושגים רוחניים, מושגים עליונים, זה טוב לאנשים מיוחדים כאן, נכון? לא קשור אלינו. אבל זאת דעה אמונית, זאת דעה שהיא קשורה לדמיון, קשורה לרחושניות ולזה, ויכול שבאת אדם כזה, אז מידת הדין שלו היא של פחדים ושל עירה. כזאת שאלה מבין אדם כזה שמה שמהנה אותו ומה שנותן לו ערך וקיום, זה הדברים האמוניים, שוב פעם, התחושות, הדימויים, הסערות העמוקות של חיים, זה מה שממלא אותו, אז למה שאדם כזה יתחבר למכלול? הוא חי את האוביות שלו. אז זה הנישה, נכון? זה הדין, זה העונש. היראה, הפחד, גם ביחס למשטרה, גם ביחס לשלטון, כן? לא, כן? כל מיני דברים פשוטים שרואים את זה כל יום. לא לסום הר מדי, לא לסום זה, כן, כן, זה הכל קשור לזה. אבל עוד יותר זה נכון לגבי הקדוש ברוך הוא. לגבי הקדוש ברוך הוא זה ודאי ככה. הוא הדבר הכי פחות קרוב אליי, הכי פחות משמעותי לדבר. אני מאמין, כך כתב הרב נכון בראות הקודש בשין חטא שם, תיוט, שהרב אומר שהאמונה מצלת את הבן אדם. איך מצלת את הבן אדם? שאדם יודע שיש מורה לעולם. אז אם הוא יודע שיש מורה לעולם, אז הוא גם מפחד, הוא גם חושש, הוא גם מתחיל. נכון, קשור גם כן לסוגיה של הדמיון, שדיברנו על זה, דיברנו שנה שעברה, שהוא א' על הנקודה הזאת של ה... נכון, של המימה ומזוטה. המימה ומזוטה חושב אחרת. כן, שבעצם מה, כן, אנחנו עובדים על הנושא של יופי, נושאים על נושא של בושה, עובדים על נושא של ליצור איזה מין קונסנטוס כזה, לא יודע, רגשי, מוסרי. למה? מכאן שהשם לא מבינים. אבל אם זה משהו כזה נורמטיבי, כזה שכך צריך להתנהג, יוצרים כזאת אווירה, יוצרים כזה, אז אנשים מתביישים. כן, בשיטה הזאת, נכון, כן, שרבשי, כן, רבין רבשי, בשיטה שלהם, אז נכון, זה עדיף ככה. הם אומרים שככה צריך לבנות, ככה צריך לבנות את החברה. מתוך ידיעה שאתה מוותר על הנקודה העצמית של הבן אדם. כל זה קשור לדעה המונית, שסוברת שיין הכלל של אין סוף הוא בלתי מובן. שוב, זה לא שאין אנישה, יש אנישה. יש ריבון ששופט, כן? אבל הוא חייב להשתמש, ביראה. כן? אין סוף הוא בלתי מובן, וחלקים פרטיים מובנים הם. עכשיו, לא כן ידע בירה. הדע בירה, זה, בירה, זה הכוונה כאן, זה כן, זה דעת אלוקים, נכון? דע בירה זה כשמוליכים את הקדוש הוא בעולם, הקדוש הוא הולך בעולם, זה דע בירה. זה לא תפיסה המונית, יומיומית, זה תפיסה עצינית, תפיסה פנימית. אז זה שהיא בירה, זה שהיא בירה באופן אובייקטיבי. אני דבר אפילו מקטיר, כי נכון, כאן שאין בה, אין בה, לא משנה, אין בה פערים, לא משנה כרגע איך, אבל איך יוצאים את המחשבה הבהירה הזאת. בכל מקרה, הדעה הבהירה, שם, מבחינתה, דווקא דבר בודד, פרטי, לא מובן. ורק הכל הוא מובן. הכל הוא אין סוף באמת. מובן העליון. בעצם יש אין סוף. והכל הוא חלק מהאין סוף הזה. שהוא עולה עד אין סוף ונובע ממנו. כן? וכמו שרק אין סוף מובן הוא בכללות בדרך היקף, אתה יודע, אני אולי קצת נדלג. נשאיר את המשפטים האלו פה כרגע בצד. כשהמשפטים האלו פה הם בעצם קשורים למושג, לא למושג שרב הולך להסביר בהמשך, אלא למשהו אחר. אז נשאיר לחזור זה יותר מוכר. ואז הוא ממשיך הלאה במשפט היחס הזה אינו לובר. בסדר? אז לא כן ידע הבהירה, דווקא דבר בודד פרטי איננו מובן, רק הכל מובן. בכל לא אין סוף. באמת, אני דן קורא בפסקה הקודם, מובן העליון. שהוא עולה, הוא עולה עד אין סוף, נובע ממנו, כאן זהו. עד כאן זה מהלך אחד. המהלך הזה ממשיך הלאה בפסקה שמתחילה היחס הזה. ומה שכתוב הוא כמו שרק אין סוף מובן, כן, זה המשפח, זה כאילו שרח להמשך, אתם תראו את זה. אז אם אנחנו עכשיו נדלג, אומר ככה, היחס הזה אינו נובע מתוך הכרה המונותאיסטית, שאומרת הפילוסופיה הרגילה. כן? זאת הפילוסופיה היא מחפשת את המושג, את המושגים הכוללים. היא איזשהו מין תגובת נגד לעולם האלילי. עולם האלילי חי את העולם מובן החווייתי, הסוער. הם אלו שלוגמים את החיים ונהנים מהחיים. הם אלו שאומרים, העולם ניתן בשביל לרגום אותו, בשביל לחיות אותו. לחיות אותו בעומק, לחיות אותו בזה. והעם אומר שיש התחושה הזאת במהות שלה יכול להיות שהיא נכונה. באמת, זה נכון, עולם זה עולם חסד, עולם זה עולם שיש טעם, יש לו טעם, יש לו ערך, כדאי, ויש עניין, באמת, ליהנות אותו ולחיות ממנו. מה שזה הוביל, זה הוביל את האדם לנהנתנות, לרשע, לרצון לשלוט, לרצון לכבוש, לא רק רצון, אלא גם לממש את זה, וכן, גרם, זה כאילו, האנושות, ככה מתאר את זה באות הקודש, האנושות בהתפתחות הרוחנית שלה, בעצם חשה סלידה, בסופו של הסלידה מאוד גדולה מהתחושה, שם תראה את זה בפלטור, קובץ מידלם כאן שם, הם חשו את עומק הרוע, שקצת דומה למה שקורה היום אחרי מלחמת העולם השנייה, במשנה, ושכן במין האנושי, גם כן איזשהו מין סלידה, משהו פה לא בסדר, משהו פה רקוב, וזהו. אז התגובה לעולם האלילי היה הדתות. היה הדתות, היה או הפילוסופיה. אז הוא רוצה לומר שמה שהוא הסביר פה עכשיו, זה שכל מובן רק מצד אינסוף, זה לא קשור בכלל לפילוסופיה. למה לא? הרי היא כן עסוקה בכוללים, היא כן עסוקה במושגים הכלליים, אז למה זה לא, אז למה לא היא? כן? טוב, זה הוא הסביר. אני אסביר. למה? אז יש לרב, יש כמה, טוב, אז אני... אני יכול להגיד משהו, יש כמה הסברים לדבר הזה, למה, כן, למה פילוסופיה היא לא טובה. אחד מהם זה שהפילוסופיה מתעסקת וכאילו אדם יוצא מעצמו החוצה. זאת אומרת, הוא עצמו נשאר סגור בתוך העולם. הפילוסופיה בעצם מנסיכה את המאבק שיש בין הקיומי לבין המופשט. היא לא פותרת את הבעיה שהעולם הקיומי הוא רע. שלום הקיומי הוא קטן, כן, הוא קונקרטי ונמוך. כמו שהפתיע זה שם איפה ראינו את זה? בכל דרכייתי ויוחל. שבעולם הלילי כמה שמשהו יותר, שוב, משהו יותר קונקרטי, יותר נמוך, יותר בזוי, הוא יותר קרוב, יותר ממשי. יותר קרוב, יותר ממשי. זה מתואר, אמרתי, מתואר מאוד טוב אצל הסופרים, האקזיסטנציאליזם, הצרפתים שם, זה מאוד מתואר טוב. שהכל... כל שהוא נמוך, הוא שפל, הוא בזוי, אז זה האמת. כל הדברים האחרים, כן, גם כן, יצא לי לדבר עם איזה, עם ה... צרפת, יגוש את הנכד של לוינס, אז כך הוא אמר, הוא אדם דתי, ירא שמיים, אתה מתחכם גדול גם. אז הוא אמר לי, כן, שבחינת לוינס, אז התפיסה הפשוטה היא שאדם הוא בעצם רוצח ונואף. אחר כך יש משהו שמפריע לו בדבר הזה. אבל זה לא, זה כאילו הפילוסופיה באה לעצור אותו. אבל הפילוסופיה בעצם מנציחה את ה, מנציחה את ה, את ה, את ה, את ה, מנציחה את ה, את הנתק הזה. למה? כשהיא עסוקה בכוללים, היא עסוקה בהם, היא עסוקה בזה, מה שאנחנו קוראים, זה רק באופן אריסטוקרטי. רק באופן אריסטוקרטי, הכלל כן, רק באופן, באופן, זה מה שאנחנו קוראים, זה באופן מלאכותי, באופן מלאכותי וזר. ביטוי אריסטוקרטי, זה בלעז. כשאנחנו מדברים בלעז, אז גם על, גם הלועזית שלו משמעותית. ואריסטוקרטיה זה אומר שיש, אריסטוקרטיה היא קבוצה שבאה לשלוט על מישהו אחר. אבל היא באה, באה כמו שאריסטוקרטיה הצרפתית בעצם ניצלה, ניצלה את, את ההמון הצרפתי. אז, אז גם השכל, לכן זה מנציח את המאבק שיש בין השכל לבין הקיומי. כאילו השכל בא לשלוט באופן חיצוני ומלאכותי על המציאות. עכשיו, כאן הרב אומר קצת לדעתי בכיוון קצת שונה, וכאילו בהמשך, בהמשך הרב יגיד את זה. יגיד את זה מה מפריע, למה, למה מה שכתוב פה זה לא קשור לפילוסופיה, אבל אם את תראה את זה עכשיו, זה גם לא קשור לפנתאיזם. מה שלא קשור לפנתאיזם זה, זה מכאשר פנתאיזם, פנתאיזם של שפינוזה, שפינוזה היה שיקור אלוקי. יש ביטוי שרב אוהב להשתמש בו, שפינוזה היה שיקור אלוקי. שפינוזה, שפינוזה זה לא סתם שרב נלחם איתו. שפינוזה, כן, הוא, הוא נחשב גם, גם מבחינת הגות של, של כל מיני הוגי דעות היום, הוא נחשב ל, כן, לאיזשהו אב כזה של החברה הישראלית המודרנית. שפינוזה הוא בעצם פנתאיסט. פנתאיסט זה אומר שהטבע ואלוהים זה אותו דבר. זאת אומרת, זאת אומרת, אני כן יש לי יחס לעצם. כן יש לי יחס לעצם, אני כן אחוז בעצם. איפה ב... במרחבים האינסופיים של היקום, כן, של ה, אולי גם של איזושהי הוויה, גם הוויה רוחנית, מוסרית. זאת אומרת, זאת אומרת, יש זהות בין, זאת אומרת, כאילו, נגיד, הכל, הכל זה אלוהים, נגיד ככה, לא, כמו שרב אומר, הכל באלוקים, רב אומר, הכל באלוקים, כך צריך לתקן את זה, הכל באלוקים. ובאמת, הכל זה אלוקות, זה הביטוי שלנו, הכל באלוקים, כנראה כאן שאלוקים הוא הרבה יותר, הוא מקיף, הוא הרבה יותר מקיף, והאלוקים נמצא בתוכו, והכל נמצא בתוכו, זה פשוט הכל באלוקים, והכל זה אלוקות, הכל זה אלוקות. כאן כאן מילה, הכל זה, יש לזה משמעות אלוקית. כאן זה הכל אלוקים, זה זהה. אז אומר, אז זהו, אז אומר שגם זה לא מתאים. זאת אומרת, גם לא מתוך הקראה פנתאיסטית, שהקראה השפינוזיסטית, מתאימה לרגש הזמן החדש, כן, זה, לא, זה גם לא מתאים להם. זאת אומרת, לא על זה, אומר הרב, לא על זה אני מדבר. אני לא מדבר לא על הפילוסופיה הרציונלית ולא על הפילוסופיה הפנתאיסטית. שתיהם בעצם לא מסבירות את, לא מסבירות את המציאות. זאת אומרת, זה שהם אומרים שהכל נמצא בתוך המכלול, שהכל נמצא בתוך המכלול, זה נכון. זה שאומרים ש... זה שאומרים שהכל מובן, שהחלק לא מובן בכלל, רק כשהוא נמצא עם הכל הוא מובן, זה כן, זה ברור שכן. זה דבר, זה כן, אבל, אבל אם אתה אומר שהכל הוא רק מצד אור אין סוף, וגם את זה הם אומרים, פה הרב לא מסכים איתם. זאת אומרת, פה בעצם הרב יותר יסכים לכאן, שאומר שזה לא נכון. לא לכאן של מה שאתה אמרת, שם הרב הפך אותו לגדול החסידות. זה אחד הפרשניות של קאנט, שבעצם קאנט הוא עוד יותר, עוד יותר חסיד מהחסידות, כן? אז זה לא, קאנט פשטות הוא עובד עבודה זרה. וקאנט שעובד עבודה זרה, אז הוא אומר, אני לא... כן, אבל אם אני עוזב את קאנט, אז הפילוסופיה אומרת, אני רוצה להתעסק בכל, אני רוצה להתעסק במכלול, אני רוצה להתעסק גם פנתאיזם, אומר את זה, ואומר רב, אז לא לזה אני מתכוון. זאת אומרת, זה שהכל מובן מצד אור אינסוף, לזה אני לא מתכוון לדבר הזה. זה, כאן הרב אומר פה, זהו, עכשיו כאן הרב מסביר משהו שלדעתי הוא מאוד חשוב שלהבין את הנושא של מידת הדין, של ראש השנה. אה, אלא איך כן. איך כן? כי אם דווקא מתוך הכרה האלוקית הברורה והפשוטה של האמונה. זאת אומרת, כן אומר, הדרך היחידה להבין את מה שהוא אמר, זה רק על ידי הפשטות, רק על ידי, על ידי הכרה הברורה הפשוטה של האמונה. יש פה לאמונה, יש הכרה אלוקית ברורה ופשוטה. רק דרך האמונה אני יכול להשיג את הגודל הזה. למה? זה מה שהולך לבין עכשיו. למה דרך האמונה אני יכול להבין את הדבר הזה? וזו נקודה חשובה של להבין את עקדת יצחק. של להבין את, להבין את עקדת יצחק, בשביל להבין לדעתי, שוב, מה זה מידת הדין. במובן הגדול שלה. לא במובן הקטן שלה. לא במובן הקטן שלה. במובן זה מבין מידת הגדול. כשאמרנו, יש פה יד כאה, והרב אומר שנכון, יכול להיות שאנחנו זקוקים ליד כאה, יכול להיות שאנחנו זקוקים לאנשה. אבל זה לא ראוי ככה להיות. לא רק זה, גם צריך לשקוף אחרת. מיוחד בראש השנה. כן, שאנחנו מקשיבים, זה הזמן להקשיב, מה הפירוש? להקשיב לבריאה האלוקית, כאילו שהוא ברא העולם. כאילו שהוא בעצם נתן עולם, נתן את עצמו, באופן, ללא גבולות, ללא גבולות, ללא הגבלות. מה זה? להקשיב לדבר הזה. זה מה שאני רוצה להגיד פה. אמרנו קמפינג, כבר שלוש שנה זה חג של האמונה. חג של האמונה, זאת אומרת, והאמונה היא נפלת. היא גם מידת, היא קשורת, היא חיית, היא מקשיבה למקוריות. היא חיית את העולם, היא רוצה את העולם במקוריות שלה. במקוריות הכי גדולה. ולכן היא קשורה לשמיע. כן, היא קשורה לזה שצריך להקשיב, לשמוע, להקשיב ולשמוע לגודל, להקשיב ולשמוע לגודל האלוקי. כן, להקשיב ולשמוע למקוריות האלוקית. אז זה מה שהוא אומר פה. ואף פי שהפרטיות היא, לא, לראות, כי אם דווקא מתוך הכרה האלוקית, הברורה ופשוטה של האמונה. האמונה היא הדרך היחידה להיפגש עם הקדוש ברוך הוא. בצורה המקורית ששם תיארנו את השמה, שהכל מוסבר רק מתוך הכל. הכל מוסבר רק מתוך הכל, והכל זה אור אינסוף. בעצם זה שהכל מובא מצד אור אינסוף. זה נקרא שקדוש ברוך הוא הולך לעולם, אבל זה אומר להיפגש עם העולם במקוריות האלוקית שלו, שהוא מלך העולם, זהו. אז אומר ככה, היחס הזה אינו לא בא מתוך הקרא, זה לא, סתם תהיתי, לראות האושר, סתם, תראו איך הרב, הוא לא אומר למה, שהפילוסופיה המונותאיסטית וה... שפינוזיסטית היא, והפנתאיסטית היא שפלה ונמוכה. רואים פה איך הרב, נלחם עם דעות. מה זה מלחמת תרבות של הרב? כן, הוא לא אומר שקוצים, נבלות, זהו, כן, אפיקורסים. כן, והפקב לא מבין גס. כן, למרות, לא שומע פה, תראו פה, למרות האושר וההוד ורוב כל שיש בתיאורים עלינו, של המונותאיסטוס, הפנתאיסטוס, כן? ועם כל זה, עם כל העושר, זה כל מושגים שהרב משתמש בהם בעצמו. הוא משתמש בהם בעצמו לגבי כל הדברים, הוא משתמש בזה בשפה שלו, הוא משתמש בביטויים האלו. הוא מדבר על עושר, הוא מדבר על הוד, אנחנו מדברים המון על הוד. על הוד, ורב קול, גם כן, הרב מדבר המון על הביטוי הזה, רב קול. אז נכון, הוא אומר, תראו, יש לו כבוד אדיר, כן, עצום לתהליכים האלה. ובכל זאת, הם לא יכולים לתאר את הנקודה הזאת, שהכל מובן רק מצד אור אינסוף. זה הם לא יכולים לתאר. לא יכולים לתאר את הנקודה הזאת. ולמה? זה מה שאומר פה. בגלל, נראה שחסר פה מילה הם. כן, כן. למרות הראש וההוד ורב כל שיש בתיאורים הללו של מונותאיזם ופנתאיזם, הם אינם יכולים להוציא את ההכרה האינסופית בכלל דבר מים פרטי. זאת אומרת, בעצם בסופו של דבר, כאילו בעצם קצת הרב מסכים לתפיסה הקיומית, לא? לתפיסה הקיומית. כלומר בעצם, לעשות כאילו את המהפך הזה ושהכל מובן רק מצד אור אינסוף, את המהפך הזה היא לא יכולה לעשות, בגלל שבסופו של דבר מה שמובן באמת זה אדם פרטי. אולי שוב אמרנו, הזכרנו את את אותו יהודי שהיה מלחמת העולם הראשונה ופחד, לפחד למות, זה שינה את כל הפילוסופיה שלו. זה בדיוק הנקודה, לא? בדיוק הנקודה. זאת אומרת שבסופו של דבר, שהפיוט, כן, זאת אומרת בסופו של דבר אינם יכולים להוציא את הגריים סוויט מכלל דבר ים פרטי. זה הכל הרחבה והסברה של ים הפרטי. ואף על פי שהפרטיות היא מוכחשת מתוכה, הכוונה היא כאן שמבחינה פילוסופית היא מוכחשת, כן? בלעד מה שהוא הסביר, שהפרטיות היא חלק, וחלק לא מובן, רק בהקשר כללי דברים מובנים, כן? נכון, לכן הפרטיות היא מוכחשת מתוכה. כן, יש כך צריך להסביר, אפשר להסביר את זה גם אחרת, ואני חושב שזה המקודה העקרית, ואפי שפיוט היא מוכחשת מתוכה. כן. ואז יוצא שהפרטיות מוכחשת מהפרטיות, נכון? זה הפשט מתוכה. כן, שהפרטיות היא מוכחשת מתוכה. למה? בגלל מה שהוא הסביר שבעצם אין כזה מושג. אז הבחינה פילוסופית לא קיים אינדיבידואל בעצם, נקרא לזה ככה, כן, נכון? והפילוסופית קיים רק, לכן אותו פילוסוף היה צריך לא לפחד למות. בגלל שהוא בכלל לא קיים, נכון? הוא איזה סוג של, כן, הוא איזה, כן. כן, זה משהו, ואף על פי שהפתיעות היא מוכחשת מתוכה. מכל מקום, לעולם אדם חושב הוא העיקר בעצמו. שוב, מבחינה קיומית, הוא עדיין קיים. הוא עדיין קיים. קודם כל, למה אדם חושב הוא העיקר בעצמו, וכל מה שהוא חושב, הראו לו לקניין הממלא את מהווייו. גם זה יש אולי אפוסופיה, בין הפילוסופים האלו היום. זה סוג של מושג, זה מאוד דומה למושג חובה. אדם, מה זה אגואיסט? אדם רוצה שכל יהיה שלו. רוצה ליהנות, רוצה, וגם מוכן גם לשלוט. כל דבר יפה שהוא רואה, כל דבר טוב. אבל יש חובה דתית, יש חובה דתית שאומרת לו, לא, זאת אשתך, זה הבעל, כן? וצריך לגמול חסד, צריך לגדל את הילדים. כל הדברים האלו הם כולם מושגים של חובה. מבחינה הזאת אין הבדל בין ספקולציה פילוסופית לבין חובה דתית. כל הדברים האלו הם בעצם, כביכול, הם מסקנות שאולי מכחישות את הפרטיות. שוב, בין אם זה פילוסופי ובין אם זה, כן, הספקולציה הפילוסופית מכחישה את הפרט. היא אומרת, אני חושב עוד יותר זה בחשבה אנליטית. אני עושה כל מיני תרגילים שכליים, כאילו, וכן, ואני מחליט לא מחליט, ויוצא לי שאין פרט. אין פרט, יש רק כלל. וגם מבחינת חובה דתית. יש לי חובה, יש עולם הבא, יש לי חובה לגמול חסד ולעשות את הדברים אלו ואלו, אני, כן, אלו ואלו, ואני אעשה את זה. אבל הנקודה הכי מהותית פה, הכי מהותית פה, שזה לא, שזה הפוך ממושג קיומי. זה הפוך ממושג חיים, נכון? זה להפך, החיים הם אותו אדם שלוגה מהם ורוצה רק ליהנות. זה אותה תחושה אלילית שבעל פעור, זה האלילות. כן? אפשר להבין את זה במובן הכי נמוך, אפשר להבין את זה במובן מאוד גדול ומפואר, אבל בכל זאת זה עדיין האדם הוא הנקודה העיקרית פה. והפילוסופיה, עכשיו גם מה שאומר פה ש... כן, שזה קניין, קודם כל למה אדם חושב הוא העיקר בעצמו, וכל מה שהוא חושב הרי הוא לא לקניין ומלא את מהווייו, כנראה שיש לו צורך כזה. יש לו צורך כזה, נכון? זאת אומרת, למרות שזה חובה דתית. עכשיו הסברנו שחובה דתית היא לא טבעית. למרות שבעצם זה ספקולציה פילוסופית וזה לא טבעי. בכל זאת, יש לו, זה דבר שקשור אליו. למה זה קשור אליו? שהוא מאוד זקוק לזה. האדם של ימי הביניים, אחר כך עולם המודרני, היה זקוק נואשות לדת. או לפילוסופיה, בשביל להציל אותו מהרשע ומה, מהאכזריות ומההשפלה שהיה בעולם המילי. נכון, אז הצורך לחשוב, לצאת מהפרטיות שלך, לצאת מהסבל, לצאת מהסיזיפוסיות הזאת, כי אני יודע שיש שם כל מיני כאילו שכאילו יש להם בעיה עם השכב עם כל מה שכתוב פה, אז הם תרים את העולם כמין עולם סיזיפוסי כזה. אז אם אתה רוצה, אבל העולם האלילי, העולם כאילו הפילוסופי ודתי רצה לצאת מזה, והוא בא ואמר כן אפשר לצאת מהסיזיפוסיות, כן אפשר לצאת מהמעגלים הצרים שלי. לכן זה יש פה תחושת חנק נוראית, ואדם זקוק ממש ממש כמו אוויר לנשימה לפילוסופיה ולדת. הוא זקוק אוויר לנשימה למשפטים שכתוב פה. אבל בכל זאת, זה הכל מתחיל מאדם, זה מה שאני רוצה לומר פה. קודם כל, למה אדם חושב הוא העיקר בצורה? כל מה שהוא חושב הראו לו לקניין ומלא את מהוויה. ביחס הקניין יוכר תמיד. רק אז שמי שישים לב, רואה איך שכל הדברים האלו בעצם באים לספק את המהוויים של המדען. המושג, סיבה ראשונה, שזה כאילו היסוד של הפילוסופיה האנושית, זה בעצם, זה כמו, תמיד, הדוגמה שהייתה לגרוס, זה תמיד כמו אדם שיש כזה מין שרשרת כזאת, ויש לה למטה עם דנדנד כזאת, אתה צריך, ויש מקום לתקוע אותה בקיר, אז צריך לסמר או נץ, ומסמר והנץ נקרא סיבה ראשונה. זה תקיד שלה, תקיד שלה זה פשוט לאחז את המציאות בדבר מסוים. כן, אז הכל, אז אני חושב שמה שאני רוצה לומר פה, וגם דרך אגב, גם מושג חובה היא בעצם סוג של קניין, ששוב, כן, בא להוציא את האדם, הוא צריך להתחתן, הוא צריך להיות ילדים, הוא צריך לעשות חסד, אבל זה בשבילו. טוב, זה אומר ככה, למרות כל רוממות ההיגיון של הפילוסופיה אמרה את ההפך בזה. לכן, שוב, לכן כאילו מבחינה פילוסופית אותו פילוסוף לא היה צריך לפחד למות, כאן שהוא לא נקודה חשובה, מה שחשוב זה המכלול ולא הוא, אבל זה לא נכון. בעצם הפילוסופיה עזרה לו להבין את עצמו, ובעצם הוא עצמו הוא נקודה עקרית, מתוך שנדעת מתיישב דרגי שפוך. זהו, שאומר, אני רוצה להגיד אז מאלה יוצא שיש פה סתירה במהות של הבן אדם, נכון, בדבר הזה. אנחנו היום נמצאים בדיוק במקום הזה. אנחנו מבחינה אנושית נמצאים בדיוק באנושים, מבחינה אנושית, בדיוק נמצאים במקום הזה. שיש לנו פה את הסתירה, כן, את הסתירה הזאת, שאדם לא יכול לסבול אותה. זה מטריף לאדם את הדעת. שמצד אחד הוא רוצה את ההכללה. במדעי הטבע הוא רואה כמה זה עוזר לו. והיה לו צורך מאוד גדול לעשות את זה גם במדעי הרוח. במדעי הטבע זה תרופות, זה יכולת לטוס, יכול להיות הרבה דברים כמה שזה עוזר לו. זה במדעי הטבע, במדעי הרוח גם כן הראוי לבן אדם את הדבר הזה. לכן הוא מאוד רוצה את זה. מצד שני, הוא מאוד חש את הנקודה, שבעצם הנקודה הקיומית, הפרטית, היא הרבה יותר חשובה לו. כן, אז יש לו פה סתירה קיומית. נכון, מצד אחד, יש לו מאוויים להכללה הזאת ולומר את זה שהכל מובן רק מצד אור אינסוף, אבל מצד ה... אבל זה הפשט שרוצה להגיד שהפרטיות מוכחשת מתוכה, כן? זאת, אבל בסופו של דבר הפרט לא יכול לקבל את המשפט הזה שהכל מוכלל, כן? לכן זה שמצוין בתור שאין הדעת מתיישב ברגע שפוף וסתור מתוכה, בהכרה שמורה על עצמה שאדם מתבטא לפני לגמרי עד לפיסה גמורה, כן? בקרה שמורה על עצמה שאדם מתבטא לפניה לגמרי עד לפיסה גמורה, ואם זה מוחזק בצורך הזה הסתירה, מצד ההכרה הוא בעצם בא לומר שאדם מתבטא כשהכל מוסבר רק מוסבר באור אינסוף, הכל מוסבר רק באור אינסוף, אז הכל מתבטל. ונכון, אין ערך להבין, אם אני רוצה להבין את עצמי באמת, אין טעם לחטט בעצמי. אם אני רוצה להבין את עצמי באמת, אני צריך לראות איך אני קשור להכללה. ומצד שני, כן, הוא מוחזק בעצמו. מה שדבר היחיד שמעניין אותו, זה הוא. נכון. ועושה, כן, מתוך שאין האדם תיישב רגע שפוף וסתום מתוכו, בהכרה, הוא מסביר, כלומר, בהכרה שמורה על עצמה שאדם מתבטא לפניה לגמרי עד הפיסה גמורה. ואם זה הוא מוחזק בעצמו. הוא עושה את ההכרה לחפץ אחד מחפציו השייכים למלוא סיפוקו. אשר כן לא תוכל הנשמה למצוא את מנוחתה. לכן, שוב פעם, הנשמה, הכוונה היא זה החיים, נכון? כלומר, השכל כאילו יכול לעשות את הרגיל הזה, הנקודה הקיומית לא יכולה לסבול את זה. אבל הנשמה, שהיא בעצם אמורה, היא כן מסוגלת להכיל את הדברים האלו בצורה נכונה, אבל אשר כן, לא תוכל הנשמה למצוא את מנוחתה. אבל מה שלא תמצא, אז אם ככה, אז איך היא תעשה את זה? אבל מה שלא תמצא בכל צלצולים פילוסופיים, תמצא בעומק האמונה. זאת אומרת, הנשמה היא כאילו מקור ההשכלה, הנשמה היא כאילו מקור ההשכלה שלנו, אבל לא השכלה פילוסופית, ולא השכלה מונותאיסטית, ולא אתאיסטית, וגם לא דתית, גם לא דתית. הנשמה היא מקור התבונה האלוקית שבתוכנו, שהיא בעצם כן רוצה את זה להגיד את המשפט שכל מובן רק מצד אור אינסוף. את המשפט הכל מובן רק מצד אור אינסוף, זאת השכלה נשמתית. מה שאומר פשר, כן, לא תוכל לשמה, זאת אומרת, לשמה כן רוצה את הדבר הזה. כן רוצה את הדבר, כן, לשמה כן יודעת את המשפט הזה, שהכל מובן מצד אינסוף. זה מאוד דומה לתפיסות של חסידות, זה דומה, זה לא אותו דבר, נראה את זה בהמשך, שזה לא אותו דבר, זה יכול להיות דומה לתפיסות של חסידות, שאומרת שאין לו מלבדו, כל זה נכון, יש רק קדוש בכל. אז הנשמה רוצה את זה, הנשמה רוצה את זה כבר שהיא מכירה באמת את הנקודה הזאת, שבאמת הכל מובן, רק הנשמה היא כאילו המוח שלנו, אבל היא לא פילוסופית ולא, וגם לא דתית. אז היא מכירה את הדבר הזה, והיא לא יכולה לסבול את הסתירה הזאת, היא לא יכולה לסבול את הסתירה שבין הצורך לאמירות כלליות כאלה, בין הצורך המדעי האמיתי לכאלו אמירות, ובין זה התחושה הפרטית של הבן אדם הקיומית, שהוא חי חיים קיומיים נמוכים מאוד. אז, ולכן השאלה היא איפה הנשמה, אתה יודע, פה עבר לשפה התורנית. לכן השאלה איך הנשמה, איפה היא מניחה את זה? מניחה את זה, זה קשור מה שדיברנו על הזרוע ועל התפילה של, על התפילה של יד. השאלה היא איך כן, אני כאילו בונה נכון את הכלי, זה הנושא שלנו, הנושא שלנו זה כלי. כל מה שהסביר פה זה סוג של תוכן. אם אנחנו נחזור לפסקה שלנו, אז זה ההבדל בין תכלית ובין מכשיר. התכלית זה מה שהנשמה מבינה. לזה הנשמה רוצה להגיע, למצב שבאמת אין עוד מלבדו. שוב פעם, במובן שם יותר אותו, זה קצת לא משנה. אנחנו נראה את זה בעקדת יצחק. אתם יודעים, אחד הדברים המוזרים בראש השנה, זה שראש השנה זה חג, זה מידת הדין, אבל יש לו 9 ברכות. ו9 ברכות זה מתאר פרטיות מוחלטת. אז מצד אחד אנחנו מניחים את הקדוש ברוך הוא. מצד שני, מספר הברכות הוא מספר שמעיד על פרטיות. אז קשור בדיוק לדברים האלו, זה מה שאנחנו נראה את זה בהמשך. וזה קשור הרבה גם איך לחיות את העולם, שוב פעם במובן הגדול שלו. זה לא שיש לנו מובן גדול ולא מובן קטן. אז נראה את זה עוד מעט. רגע, שנייה. אז זהו, אז השאלה עכשיו, זה איך הנשמה שאת זה היא משיגה, איך היא מניחה את זה, נכון? זה משהו יפה של כן, לא תוכל לשמה למצוא את מנוחתה, מנוחתה. אבל מה שלא תמצא בכל, כן, מה פשוט, לא תמצא מנוחה, כאן אין לה כלי שיכול להכיל את מה שהיא יודעת. היא יודעת, הנשמה יודעת, כי האמונה, הנשמה זה אמונה עליונה, היא יודעת שבאמת הכל מוסבר באור אינסוף. אבל איך מניחים את זה בעולמות התודעתיים שלנו? איזה כלי יכול להכיל כזה 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 דבר בלי לפול לספק, לספק שתיארנו אותו קודם, בלי לפול להכחשה הפנימית הזאת, שמצד אחד אתה חושב על כללים, אבל בעצם אתה כל זה נשאר גויס. יש איזה פילוסוף גדול לך, מערבי אחד, שמתאר. שוב פעם, זה הכל תהליך שבא לשבור את החשיבה האנושית. אבל יש פה זה מה שאמיתי אומר הרב, שבאמת בעת הסתירה הזאת מונחת בבסיס ובמהות של הפילוסופיה. שוב, הפילוסוף אני בעצם רוצה, אני חייב את הפילוסוף, זה כמו אדם שנמצא בחלל, תורך אדם שנמצא בחללית, ויצא החוצה בכל מסיבות, והתנתק ממנו. עכשיו אין לו שום דרך לאחז בכלום, אין לו אפילו מושג שנקרא למעלה, מושג שנקרא למטה, אין לו כלום, כן, הכל כזה, יכול, משהו, אם הוא יתהפך ככה אז הכל יותר, אין אחיזה. אדם זקוק מאוד לקרקע, לקרקע, למצפן, למצפון, למימדים של המציאות, כן, אדם זקוק לכלל ולזמן. בלי חלל וזמן הוא לא מסוגל, אין לו אחיזה, אין לו אחיזה בכלום. לא, אז לכן אדם זקוק לפילוסופיה. מצד שני, הפילוסופיה אומר אותו שהכל מובן רק ככה, אבל בעצם הכל זו אותו בסדר. אז הנשמה היא את זה רוצה לפתור, אז הנשמה שהכן לא תוכל לנשמה, שהיא מכירה את הנקודה הזאת, נמצא את מוחתה. אבל מה שלא תמצא בכל צלצולים פילוסופיים, תמצא בעומק האמונה. האמונה העמוקה באלוקים, אמרתי, ראש השנה זה חג של האמונה. הוא אומר את זה פה מפורש, שהאמונה זה דין. נכון? בזבורה. ויין דין, והנה דין ינו מלכות. יש דבר דומה לזה מאוד, לכל מה שהרב מדבר פה בהגדה של פסח, בדרשה בן זומא. נכון, בדרשה בן זומא, שם הוא מסביר ש... שם הוא מדבר אותו דבר. משה מדבר על הכוס, משה מדבר על הכוס של דוד המלך, על כוסי רוויה, אבל יש לו שם משפט כזה, צריך לצורך ונצורך עוד כמה דקות, שני אחר, כאן הוא אומר, כאן מדבר על המעשים, לא משנה. כאן רב מדבר על הגבורה, אותו דבר. מה?
כאילו האמונה העליונה יוצאת את הרבה. מה זה עומק אמונה?
לא, עומק אמונה זה אמונה פשוטה.
פשוטה.
אבל זה מפורש.
אז אני שומע כאילו...
אני שומע שהיא מקור ההשכלה שלנו והיא יודעת את זה. השאלה שלה זה איך היא מוצאת את מלוכתה, איפה היא שמה את כל מה שהיא יודעת. אנחנו צריכים, חוץ מהשכלה, אנחנו צריכים גם להניח את זה באיזשהו מקום. אנחנו צריכים את הכלי שיחיד את הכל. אז הנשמה, מה שמעניין אותה זה איפה לשים אותו. כלומר, זה מה שהוא תיאר, הוא תיאר פגם במקום ההנחה. לא בהשכלה. כאילו ההשכלה, מבחינה השכלתית, אני יכול פילוסוף, אני יכול להיות אקזיסטנציאליסט. מבחינה השכלתית, אבל אז יש סתירה עם מיני ובי. הנקודה היא איך אני לוקח את הגודל הזה ומניח אותו בתודעה בצורה נכונה, בצורה מלאה, בצורה נכונה ומלאה. וזו השאלה. הנושא זה איך נגשים וכזה, איך חיים את העולם בגדלות. הנושא שלנו זה בעצם איך חיים את העולם בגדלות. איך חיים את העולם בגדלות, איך מכילים את כל המרכיבים ששב תיארנו, גם לחיות את העולם בגודל, גם להיות קיומיים ונורמליים, כן, איך, אז זה הנושא, הנושא, עיקר הבעיה של ההכרה, של האדם, זה איך הוא מכיל את המציאות, איך הוא מכיל אותה, איך הוא מתמודד איתה, איך הוא מכיר אותה, זה הנקודה העיקרית, זה בעצם אמונה, אמונה זה סוג של הכרה, זה סוג של מגע, אנחנו, עם ישראל מכיר את העולם דרך האמונה. אני מסתם מכיר זה שורש, זה לא משהו דתי. זה גם דתי, זה גם נפשי. אבל זה גם השכלתי. אנחנו נשים לעולם דרך אמונה, אמונה. אבל זה קשור, יום כיפור, יום שאנחנו מכירים את הקדוש, אנחנו אמורים לפגוש אותו. איך נפגשים? הקדוש הוא, איך נפגשים עם מלך או מלך מוכר של עולם? איך נפגשים? אז אי אפשר לפגוש את זה עם פילוסופיה. ואי אפשר לפגוש את זה לא פילוסופיה מוטיסטית, לא פילוסופיה... פנטיסטית, וגם לא עם חוויה דתית. הדרך היחידה לפגוש את הקדוש ברוך הוא זה רק דרך אמונה. זה מה שהוא רוצה לומר. איך אני מכיר את העולם, זו השאלה יותר מוכרת שיש. וזו השאלה של הכלי, זו השאלה של מידת הדין. כן, איך אני מכיל את העולם? ואלה, אם אני יודע להכיל אותו כמו שצריך, אז אני יכול לפגוש את התוכן שלו בגדול. אם אני לא אכיל אותו כמו שצריך, אז הכל אני אקטין. אדם שלא יודע להיפגש עם המציאות, מקטין אותה. אדם שיודע להיפגש עם המציאות, נותן לו את כל, נותן לו את כל המשמעות של הדבר. לא, אני לא עלה לי הצלצול בסוף. לא, יש לי מה שנגיד, אבל אני לא יודע אם נמצא את זה, אבל תפק קצת. זה מה שהאמונה עמוקה באלוקים, ובאג לאדם מורה לו שהוא בטל, זה המקרה, האמונה מורה לו שהוא בטל, זאת אומרת, האמונה היא בעצם טבעית לבן אדם. היא ניגשת לקדוש ברוך הוא לא בצורה, לא, בצורה טבעית. היא מאוד, אבל, היא מאוד דומה לעולם האלילי. האמונה הישראלית, גם יש, כמו שהגועמות העולם האליליות שתו את החיים, רואים את זה בכל ה... יש כל המדבר, יש בכל מיני פסיפסים שאפשר לראות אותם פה באזור. שמראים את זה, בציפור יש את זה, כן, ש... היו שיקורים, והם ידעו, ידעו ללגום את החיים. בעצם הרב אומר פרש, כל הגימה וגימה שתחיל לה ונמשך, זה מה שאנחנו רואים גם פה, שדוד המלך לוגם, וגם בריצון בפריקת המזון על יין. הכל קשור לעניין של ללגום את החיים. אז האמונה היא דומה, ויש חיכומן הכי חשוב, כמו כל זה, זה העניין של שכל בוקר צריך לשתות אספרגוס, כל שהיא אספרגוס. יש עניין, וזה האמונה, כן, אומרת, אנחנו ניגשים לעולם, ניפגש בעולם דרך האמונה. האמונה היא מאוד דומה לשפה האלילית, היא שונה. העולם האלילי הוא גס, הוא גס. הוא מלא רשע ומלא אכזריות ומלא דמיונות והזיות. האמונה היא תורה ונקייה, אבל היא חיה, אבל היא עולם, אבל היא טבעית, זה מה שאני רוצה לומר פה. לכן האמונה האלוקית, לכן האמונה העמוקה באלוקים המוטבעת באדם, זה טבע שונה. זה לא שונה מכל טבע אנושי אחר. זה כן שונה. זה בעצם עיקר השונה. זה מה שדיברנו בהתחלה, אם אתה יודע להכיר את האחר, אתה לא יודע להכיר את האחר. אם אתה לא יודע להכיר את האחר, אז אתה חי חיים טבעיים, אבל אתה לא מכיר את האחר. ואז מתחילים כל הבעיות. אבל אם אתה חי חיים טבעיים, ובחיים הטבעיים אתה מכיר את האחר, שזה בעצם החסד של אברהם אבינו, ראינו את זה. אם החיים הטבעיים אתה מכיר את האחר, אז מילא הטבע הוא, זה מה שדיברנו, יען כי גבו בנו ציון, נכון, היען של הגאווה והענווה. זה הכל קשור לטבע, זה לא קשור בכלל להשכלה. קשור לטבע, איך הטבע של האדם בנוי. זה מה שאומר הרב שכל דכפים יהייתי מיוחל. הטבע של עם ישראל הוא טבע של חסד. טבע שאכפת לו מאחרים, כן? אז גם פה, זה מה שקורה פה. אמונה מוכה באלוקים, אם לאדם אין טבע שיכול להכיל דיאלקטיקה, אז הוא גם אין לו שכל שיכול להכיל דיאלקטיקה. ואם יש לו, זה סתם, זה מוכחש בתוך עצמו. לכן הטבע הוא השור של הכל. כן? מורה לו שהוא בטל, זהו, זה אמונה מוכה באלוקים, מוטבעה באדם, מורה לו שהוא בטל במציאות לגבי רמות האלוקית, ויש צורך, זהו, על המשפט הזה, שהוא בטל במציאות לגבי רמות האלוקית, גם על זה יש הרבה מה לדבר. יש הרבה מה לדבר, בגלל שיש לזה המון משמעות ביחס עם כל המשפטים שהוא תראה אותם קודם, שכאילו זה מוכחש מעצמו, מכאן שכאילו הפילוסופיה רצתה שהכל יתבטל בפניה. זה מה שהוא אומר פה, הכרה כזאת, שמורה על עצמה שאדם יתבטל בפניה. האמונה היא לא כזאת, היא לא באה לומר שהכל בטל, הכל בטל. היא אומרת שהכל מסבר באור אינסוף, אבל היא אומרת שהכל בטל, וזהו, אבל זה נדבר בהמשך. בגלל שזה קשור גם כן לנקודה שמצד החדרים של רבי חנין בן דוסה, היה כולו מקשיב לגודל האלוקי. מצד שני, היה כולו דמות יוצרת, שכל עולם ניזון ממנו. שהוא בעצם זה שנתן לעולם, כן, איך, זה בלי קשור לנקודה הזאת. שכל שהאמונה לא לא א' היא חיה את הגודל הזה, היא לא צריכה לברוח מעצמה. הפילוסופיה והדת ברחו מעולם הקיומי, ברחו מעולם הקיומי והאכזרי של הבן אדם. האמונה לא צריכה לברוח מעצמה, האמונה היא לא צריכה לברוח מעצמה בשביל להיפגש עם גודל א', וב' גם בגלל הנקודה הזאת היא גם לא צריכה לבטל את הפרט תוך הגודל. כן, המונותאיזם או הדת הם ברחו מהקיומי, הם ברחו מהקונקרטי, הם ברחו מהפרטי. כן, וזו הייתה הסתירה שיש, אחד הסתירות שיש פה. פה האמונה לא בורחת, האמונה לא דורש לאדם לברוח, האמונה לא בורחת משום דבר, היא מכילה את הגודל, דיברנו על זה, כן? היא מכילה את הגודל, ולכן הפרטים לא נעלמים בה, לכן הפרטים לא מתבטלים בה, זה מה שאומר פה. לא, זה קשור, זה כתוב פה בדיוק, אבל זה תהיה פשט שפה שכתוב פה. האמונה אמורה לו שהוא בטל במציאות לגבי רבות אלוקית, אז זה, המשפט הזה צריך להסביר, להראות מה הכוונה של הרב. יש סוף, הוא גם מוכן להקריב את עצמו. הוא לא נעלם. הביטוי בטל זה לא נקרא להיעלם, אלא זה להיות מוסבר. בפילוסופיה זה גרם לביטול, בדתות זה גרם לביטול, ולכן זה מוכחש. האמונה, א', היא לא... הייתי אומר ככה, רק בשביל לסכר, צריכים לעצור פה. האמונה היא לא מתחילה מהאדם. היא לא מתחילה מהאדם, היא לא מתחילה מהחיפוש של הדמות הקונקרטית והאנוכית לחפש אורות אינסוף. כן? האמונה לא מתחילה ככה. האמונה היא לא מתחילה כמו הפילוסופיה מעצמה, אל המרחב. מהכישלון של עצמה, ומרצון לברוח עצמה אל איזשהו מרחבי אין קץ. האמונה היא לא כזאת, האמונה היא אמונה בקדוש ברוך הוא. כאילו האמונה מתחילה מהקדוש, לא מתחילה מאיתנו. האמונה היא קודם כל אמונה של הקדוש ברוך הוא. כן, נכון, אמונה, כן, האמונה היא רבה אמונתך, זה אמונה שלך. כן, אמונה של הקדוש ברוך הוא. ב', היא כמו כל הבריאה, היא מתנת חינם. היא לא קשורה לא להסברות ולא להוכחות, אלא זאת בריאה אלוקית. והבריאה אלוקית אותי, יש בה נאמנות, יש בה נאמנות בתוך עצמה וגם על המקוריות שלה. כן, זאת האמונה. זאת, אז האמונה לא מתחילה מאיתנו. האמונה מתחילה מהקדוש ברוך הוא. מתחילה מאור אינסוף. לכן היא יכולה להגיד שבאת הכל מובן רק מצד אור אינסוף. כך היא חיה, היא כזאת. אבל זה, היא גם הטבע. היא גם טבעית. היא לא, כן, היא מונחת בתוכנו באופן טבעי. תראי, זה, נכון, זה אנחנו. ובית גם לא מבטלת את עצמנו. זהו, כן, וזה בא למקום מלוכתה. משכתי בזה על עצמה ועל כל הסביבה. כפה שנדבר על עצמה, אתה אומר, היא לא נעלמה. היא מתנה להיעלם, אבל היא לא צריכה להיעלם. כל הסביבה, את העושר הנדרש לספוק האמת למיטה. שהיא התביעה יותר פנית שנשמעה צולה מאור האמת, לא יש מכל כוחה. טוב, זהו. עכשיו זה, בתור הקדמה הייתה, אנחנו כבר נראה את זה רק ביום ראשון. זה לשלך, אני לא נמצא, בעמוד צדיק ח'. קשור, לא אתריע על עמוד צדיק ח', קשור לעקדת יצחק. תתראו שם אומר את זה מפורש, כמו שכבר שמענו תבינו, וככה גם יכבשו רחמכת כעסך, כל זה כאן רב הזה מדבר על זה, המצווה יותר מתמצאת אותו.